שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נון ג' במסכת פסחים. היום יש לנו לימוד די קצר, נתחיל בשורה השביעית בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך לעסוק בזמן של ביאור פירות שביעית מהדף הקודם, בחלק השני נראה עוד משנה שגם כן מזכירה את ההבדל בין מנהגים של מקומות שונים לגבי שני תחומים, אחד לא קשור לפסח, השני כן. אז החלק הראשון, ביאור פירות שביעית. אתמול אמרנו שמותר בתנאים מסוימים לאסוף לבית פירות שביעית, אבל כשמגיע הזמן בשנה שאותם פירות כבר לא קיימים בשדה, אז צריך לבאר אותם גם מהבית. אז אתמול אמרנו זה כהגדרה כללית, שהולכים לפי החיות. היום הגמרא נהיית יותר ספציפית, ולגבי זה מביאה שתי ברייתות שלכאורה סותרות אחת השנייה. ברייתה אחת הולכת באותו כיוון שראינו אתמול, שצריך לבאר כשנגמרים הפירות באותו אזור, היא פשוט מביאה דוגמאות ספציפיות לכל סוג של פרי, איפה כדאי לבדוק? כי שם בדרך כלל נגמרים הפירות אחרונים. אז בענבים צריך לבדוק מתי נגמרים הפירות במקום שנקרא אוכל. בזיתים לתנקמה צריך לבדוק בתקוע, לרבי אליעזר בגוש חלב. בגרוגרות, כלומר בתיינים, צריך לבדוק את פגי בית הנה, שהם האחרונים בדרך כלל. בסוגריים, רבי יהודה חולק, הוא אומר שפגים כאלו לא נחשבים פרי, כי מאוד לא בשלים, לכן לא מחכים להם. בכל אופן, חזרה לרשימה, בתמרים צריך לבדוק בצוהר. אלה המקומות לפי הברייתא. יש מפרשים שאומרים שכל המקומות האלו מתייחסים לאזור יהודה, כי הרי אמרנו אתמול ששלושה אזורים לעניין הזה בארץ ישראל, יהודה, גליל ועבר הירדן. יש מפרשים שבפירות שהזכרנו עכשיו, הזמן שלהם הוא שווה בכל ארץ ישראל, לכן בכל הארץ בודקים לפי המקומות שהזכרנו. בכל אופן, זו הברייתא הראשונה, בודקים לפי מקומות. הברייתא השנייה שלכאורה סותרת את זה, זה בגמרא במילה ורמינו, זה ברייתא שלא אומרת לפי מקומות, אלא פשוט לפי זמן בשנה. ענבים זה עד פסח, זיתים עד שבוע, גרגירות עד חנוכה ותמרים עד פורים. איך זה מסתדר? לזה הגמרא ויש שתי תשובות. תשובה אחת אומרת, זה בעצם אותו זמן. כלומר, אם תבדוק למשל מתי נגמרים הענבים במקום שנקרא אוכל, אתה תראה שזה יוצא באזור פסח, וכך גם לגבי השאר, זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה אומרת הגמרא, בעצם יש שני גורמים וצריך לבאר כשמגיע המוקדם מביניהם. כלומר, קודם כל צריך לבדוק מתי נגמרים הפירות בחוץ, ואת זה בודקים לפי המקומות שהזכרנו בברייתא הראשונה. אבל אם בודקים ורואים שהם לא נגמרים ולא נגמרים ומגיע הזמן שמוזכר בברייתא השנייה, גם אז צריך לבאר אפילו אם לא נגמרו הפירות. כלומר, שוב, או שנגמרו הפירות, או שמגיע הזמן, צריך לבאר במוקדם מביניהם. מה הסברה? אז החזון איש בסברה השנייה שלו אומר שכיוון שבדרך כלל, עד אותם זמנים שהברייתא השנייה הזכירה, הפירות כבר נגמרים, אז בשביל שלא יהיה בלגן וכל שנה יהיה משהו אחר וכל מקום משהו אחר, קבעו שזה תאריך המקסימום, כך שגם אם לא נגמרו הפירות בפועל, בתאריך הזה כבר חייבים לבאר. עד כאן עיקר החלק הראשון, ראינו שתי ברייתות, ברייתה אחת כמו הכיוון של אתמול לפי מקומות, ברייתה שנייה לפי זמנים, וראינו שני תירוצים איך לסדר ביניהם. עכשיו בשורה הרחבה הראשונה בעמוד א', ממש בסוגריים, הגמרא מביאה עוד ברייתה, פשוט כי זה ברייתה שגם הוזכרה שם בתוספת על יד הברייתות שהזכרנו עכשיו, וגם היא ברייתה שמזכירה אזורים שונים בארץ, אבל בהקשר אחר לחלוטין. וזה שאומר השבג שכל אזור בארץ מתאים לסוג מסוים של גידולים. הערים מתאימים למילין, שזה עצים כמו עץ אלון, העמקים מתאימים לדקלים, הנחלים מתאימים לקנים, ובשפלה מתאים לטוע עצי שקמה. עכשיו, מה הנפקמינה של מה שהוא אמר? אז לגבי הרים והעמקים, הנפקמינה אני חושב מאוד מחודשת, וזה שביקור קורים לא מביאים פשוט מכל שבעת המינים, אלא רק ששבעת המינים גדלים במקום שטוב להם, כי רק אז זה באמת פירות שנשתבחה במרץ ישראל, ולכן אם יש לך צייד קלים בהרים, אתה לא מביא מזה ביקורים, כי זה לא פירות שנשתבחה במרץ ישראל, אלא רק כשהדקלים בעמקים. ואותו דבר לגבי תבועה, הם לא מתאימים בעמקים, כי בעמקים רק דקלים מתאימים, אלא דווקא כשהם בהרים, ורק משם אתה מביא ביקורים. זה לגבי הרים ועמקים. לגבי נחלים, הנפקמינה היא שכשעושים עגלה ערופה ליד הנחל, צריך דווקא נחל שיש לידו קנים, ולגבי עצי שקמה שבשפלה, הנפקמינה היא למקח וממכר, שאם אני אומר לך שאני מוכר לך קרקע בשפלה, אפשר להניח שיש באותה קרקע עצי שקמה, ואם אין, הקונה יוכל להתחרט. בסוגריים הגמרא אמירה שבעצם הנפקמינה גם לשאר הדברים שהזכרנו, אם אני מוכר לך קרקע בעמקים, אז אתה יכול להניח שיש שם עצי דקלים, ואם לא, תוכל לבטל, וכך גם לגבי שאר הדוגמאות. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, המשך הנושא של ביאור פירות שביעית, ועכשיו במשנה אנחנו עוברים לחלק השני. המשנה הזאת ממשיכה את המשנה מתחילת הפרק, שבמשנה שם ראינו שיש מקומות שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח אחרי חצות, ויש מקומות שלא. אז אגב זה, המשנה עכשיו מביאה עוד שני תחומים שגם בהם צריך ללכת לפי מנהג המקום. תחום אחד זה לגבי האם מותר למכור בהמה דקה לגוי, ותחום שני שיותר קשור לפסח, וזה האם מותר לאכול צלי בליל הסדר. אלה התחומים, נפרט לגבי כל אחד מהם. לגבי התחום הראשון, ונקדים שבשבת אנחנו מצווים לא רק שאנחנו לא נעשה מלאכה, אלא גם הבהמות שלנו, ועל זה חזל יצרו שרשרת של גזרות בשביל שלא ניקשל בעבירה הזאת. גזרה הראשונה זה שאסור להזכיר או להשאיל במה גסה לגוי, כי מן הסתם הוא סוחר אותה בשביל לעבוד בה, ויכול להיות שהוא יעבוד בה בשבת, ואז הבהמה שלי עובדת בשבת ולכן אסור. זו הגזרה הראשונה. על זה יש גזרה שנייה, שלא רק שלהזכיר או להשאיל להם אסור, אלא גם למכור להם אסור, כי אם נמכור, בסוף נגיע לזה שגם נזכיר או נשאיל. זו גזרה שנייה. גזרה שלישית, שלא רק שבהמה שרויה לעבודה אסור, אלא גם אסור למכור להם בהמה שבורה, אפילו שהיא לא רויה לעבודה, כי שם בסוף נמכור במה שכן ראויה. אגב, רב יהודה בזה כן מתיר, זו גזרה שלישית. ודבר רביעי, שזה כבר תלוי במנהג המקום, יש כאלה שאסרו לא רק במה גסה, אלא גם במה דקה. אפילו שהיא בוודאות לא ראויה לעבודה, בכל אופן יש מקומות שנהגו לאסור, שמה ימכרו במה גסה שכן ראויה לעבודה. עד כאן התחום הראשון במשנה, בגמרא אין על זה שום דיונים, אז אנחנו עוברים לתחום השני. התחום השני זה שיש מקומות שנהגו שאחרי החורבן לא אוכלים בשר צלי בליל הסדר, כי הרי את קורבן פסח היו עושים צלי אש, ואם אתה אוכל בשר צלי זה נראה כאילו שאתה מתכוון שזה קורבן פסח ואתה אוכל אותו מחוץ למקדש, לכן יש מקומות שנהגו לאסור ולכן שם אסור, ויש מקומות שלא אסרו ושם מותר. זה במשנה. בגמרא נראה לגבי זה שתי חומרות. חומרה אחת, קצת בהמשך הגמרא, זה ברייתא שמספרת על תודוס איש רומי שהוא היה מנהיג דווקא לעשות בדיוק את מה שאמרנו שיש כאלה שנוהגים שלו, כלומר כן לאכול צלי בליל הסדר, ולא סתם צלי, אלא גדיים מקולסים. כלומר, דווקא גדי, שזה מה שמביאים לקורבן פסח, ודווקא מקולס, כלומר, ראשו על קרב. כלומר, בדיוק כמו שעושים קורבן פסח, זכר לפסח, וכשחכמים שמעו על זה, הם יצאו נגדו, אמרו שזה אסור, ומשמע שכשהם אסרו, הם אסרו לכולם. כלומר, יוצא שיש שתי רמות של צלי. רמה ראשונה זה סתם צלי, שזה אסור רק במקומות שנהגו לאסור. רמה שנייה זה צלי של גדיים מקולסים, שזה כבר ממש דומה לפסח, בזה חכמים אסרו לגמרי, וזה זה כבר לא תלוי במנהג, בניגוד לתודוס איש רומי שהוא דווקא עודד כן להשתמש בזה. בכל אופן, זו החמר הראשונה, גדיים מקולסים אסורים לכולם, לא משנה המנהג, נחזור לזה עוד מעט. החמרה נוספת בתחילת הגמרה זה של רב יהודה בשם רב, שגם זה משמע שזה לא תלוי במנהג, אלא זה אסור לכולם, וזה שעוד לפני פסח, נניח יומיים לפני פסח, אני הולך לקצב לקנות בשר, אני לא יכול לומר, הבשר הזה הוא לפסח. למה? כי זה נראה כאילו שאני מקדיש בשר לקורבן פסח, וזה כאמור אסור לכולם, לא משנה המנהג. זו החמרה נוספת, ועכשיו נראה על זה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שומר רב פאפה שמה שרב השר זה דווקא בבשר, אבל אם אני קונה חיטים לפני פסח ואני אומר זה חיטים לפסח, זה מותר, ואנחנו לא אומרים שאולי זה נשמע כאילו שהתכוונתי לקנות את זה ואז למכור את זה ובכסף לקנות קורבן פסח. לא, ברור שהתכוונתי לפשט שאני פשוט קונה חיטים לשם מצות פסח, לכן זה מותר. זה דיון אחד. דיון שני זה ששואלת הגמרא, לכאורה יש סתירה בין שתי החמרות שאמרנו, כי רב כשהוא אסר, הוא אסר בכל בשר שקניתי בשביל החג, לעומת זאת כשחכמים אמרו שמה שתודוס עושה זה לא טוב, זה דווקא בגדיים מקולסים. משמע שבסתם בשר, אם זה לא גדיים מקולסים, זה יהיה בסדר. אז למה רב אסר? עונה הגמרא, פשוט יש שני מסלולים לאסור. במקרה של תודוס לא אמור במפורש שזה לפסח, לכן במקרה כזה זה באמת אסור, רק אם זה באמת דומה מבחינה חיצונית לפסח, לכן זה אסור דווקא בגדיים מקולסים ולא בסתם בשר. לעומת זאת, במקרה של רב, שהוא אמר במפורש הבשר הזה לפסח, זה אסור בכל בשר, גם אם זה לא גדיים, גם אם זה לא יהיה מקולסים, זה אסור כי אמרתי במפורש לפסח, זו התשובה. ושוב לסיכום ביניים, יוצא שיש לנו שלושה מצבים שונים. מצב אחד זה שאני קונה בשר לפני פסח ואומר שזה לפסח, זה אסור לכולם, לא משנה המנהג. מצב שני, בפסח עצמו, אם אני מכין צלי, יש נוהגים לאסור ויש נוהגים להתיר. מצב שלישי, שזה בעצם המשך המצב השני, אם אני לא סתם מכין צלי, אלא עושה גדיים מקולסים, תודוס איש רומי עודד את זה, אבל חכמים אסרו גם כן לא משנה המנהג. עד כאן עיקר החלק השני, ובזה הגענו לשורה הרביעית בעמוד ב', ועכשיו מכאן, כיוון שכבר הזכרנו את המקרה של תודוס איש רומי, נראה גם על זה עוד שני דיונים, אחד קצת מורכב, השני מאוד פשוט. בשביל הדיון הראשון הקדים הקדמה קצרה מתחום אחר לגמרי, וזה לגבי מנחה. אם אדם רוצה להתנדב להביא מנחה, הוא יכול להביא רק מנחת חיטים, אין דבר כזה מנחת צהורים, ויש מחלוקת במסכת מנחות מה קורה אם בכל זאת אדם יתנדב להביא מנחת צהורים. תנא קמא אומר שהוא חייב להביא מנחת חיטים, כי צהורים אי אפשר להביא. רבי שמעון אומר הוא לא מביא כלום. מה המחלוקת? אז את הנקמה שמחייב אותו להביא מנחת חיטים, אפשר עקרונית להבין בשתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא סובר תפוס לשון ראשון, כלומר כשאדם אמר שהוא מתחייב להביא מנחת סעורים, אז אני מתעלם מהמילה סעורים, כי זה לא יכול להיות, ואני מסתכל רק על ההתחלה של מה שהוא אמר, שהוא מתנדב להביא מנחה. וממילא מה זה מנחה? מנחת חיטים. זה נקרא תפוס לשון ראשון, תסתכל רק על תחילת המשפט. זו אפשרות אחת להבין את הנקמה. אפשרות שנייה זה שבאמת אני כן מסתכל על כל המשפט, גם על הסוף, ואז כיוון שזה משפט שהוא לא הגיוני, כי אי אפשר להתנדב להביא מנחת סורים, אז אני אומר שכשאדם אומר משפט לא הגיוני, אני צריך לפרש את המשפט שלו בצורה שהיא כן תהיה הגיונית. למה? כי יש לנו סברה שאין אדם הוציא דבריו לבטלה. אנשים לא אומרים סתם שטויות, אלא כנראה שהוא התכוון למשהו אחר. למה הוא התכוון? מן הסתם, למנחת חיטים, ולכן הוא יביא מנחת חיטים. אז שוב, תנקה כמה אומר שהוא מביא מנחת חיטים, ולמה? שתי אפשרויות, או כי אני מסתכל רק על החצי הראשון של המשפט שלו, תפוס לשון ראשון, והוא אומר בעצם שהוא הולך להביא מנחה, אני מתעלם מזה שהוא הוסיף אחרי זאת המילה סעורים, או אני כן מסתכל על כל המשפט, אבל אני אומר, אין אדם הוציא דבריו לבטלה, וכנראה שלמרות שהוא אומר סעורים, הוא התכוון לחיטים והוא יביא חיטים. עד כאן שתי הסברות של תנא קמא. רבי שמעון לעומת זאת אומר שהוא פטור לגמרי, ובשביל להבין אותו אנחנו צריכים לומר שהוא חולק על שתי הסברות שאמרנו. כלומר, קודם כל הוא לא אומר תפוס לשון ראשון, אלא תסתכל על כל המשפט. זה נקרא בגמרא אף בגמר דבריו אדם נתפס, כלומר אני מסתכל לא רק על ההתחלה אלא גם על סוף המשפט. אגב, מי שאומר את הדעה הזאת שמסתכלים גם על סוף המשפט זה רבי יוסי בהקשר אחר. זה דבר אחד שצריך לומר לרבי שמעון, שהוא מסתכל על כל המשפט ולא רק על ההתחלה. דבר שני שצריך לומר, שכשאני מסתכל כל המשפט, ויש כאן משפט לא הגיוני, אז אני לא אומר את הסברה שאמרנו מקודם, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, וכנראה שהוא התכוון לחיטים, אלא אני אומר אדם כן מוציא דבריו לבטלה. כלומר, לפעמים אנשים אומרים שטויות, ואני מסתכל עליהם כשטויות, ובאמת זה לא מחייב כלום. בגמרא זה נקרא שהוא פשוט לא התנדב כדרך המתנדבים, ולכן הוא פטור. זו דעת רבי שמעון. שוב, בשביל לחלוק על תנא קמא ולומר שהוא פטור מכלום, הוא צריך א' לומר שמסתכלים גם על סוף המשפט, וב' כיוון שהמשפט הזה הוא לא כדרך מתנדבים, הוא פטור מכלום. עד כאן ההקדמה. עכשיו, מה כל זה קשור אלינו? אומרת הגמרא, לכאורה המקרה של טודוס זה מקרה של אדם שעושה שטויות, הרי מדובר פה על בשר שכבר שחטו אותו. ורק עכשיו, בליל הסדר, מישהו בא וצולה אותו גדי מקולס. אז גם מי שיראה את זה ויחשוב, היי, זה דומה למה שעושים במקדש, הרי אי אפשר לעשות דבר כזה במקדש. אתה לא יכול להקדיש בשר אחרי שכבר שחטו אותו. אין דבר כזה. אז גם אם באמת היית מתכוון לקורבן פסח, זה לא יהיה קורבן פסח, וממילא זה לא יהיה כלום. אז ממילא גם אם אנשים יחשבו שזה נראה ככה, הרי גם במקדש אין דבר כזה. אז למה חכמים אסרו את זה? מילא לומר שזה תלוי במנהג, את זה כבר אמרנו במשנה, שיש נוהגים לא לעשות צלי בליל הסדר, אבל לומר שחכמים ממש גזרו ואסרו, לא משנה המנהג, זה לא מובן, הרי זה סתם שטויות וזה לא עושה כלום. אלא מניחה הגמרא שבעצם זה תלוי בשתי הדעות שאמרנו. כלומר, אם אני אומר שאין אדם הוציא דבריו לבטלה, אז באמת יש כאן בעיה, כי אמנם זה שטויות, אי אפשר לעשות קורבן פסח ככה, אבל כיוון שאין אדם הוציא דבריו לבטלה, אז אנחנו מניחים שאולי בכל זאת הוא התכוון כן כביכול להקדיש את הבשר הזה למקדש, והוא אוכל כביכול קודשי מחוץ למקדש. אני אומר כביכול, כי הרי מדובר כאן שכבר אין מקדש, וכל העניין זה רק מה אנשים יחשבו, שזה נראה כאילו, אבל גם בשביל הכאילו צריך איזשהו היגיון. אז הנה, זה ההיגיון שלנו, שכיוון שאין אדם הוציא דבריו לבטלה, והוא גם לא עושה מעשים לבטלה, אז זה נראה כאילו שהוא התכוון להקדיש למקדש והוא אוכל קודשים מחוץ למקדש. אז זה מובן אם נאמר שאין אדם הוציא דבריו לבטלה. אבל לפי רבי שמעון, שאדם הוציא דבריו לבטלה, או בלשון הגמרא, שאם הוא לא מתנדב כדרך המתנדבים, אז אין איזה שום משמעות, אז גם כאן, לכאורה, אין איזה שום משמעות, ולא מובן למה חכמים אסרו את זה בכזו גזרה. זו השאלה באופן כללי. עכשיו ניכנס טיפה יותר לפרטים. יש שתי גרסאות מי התנה שמביא את המקרה של טודוס בברייתא. האם זה רבי שמעון או רבי יוסי? אם זה רבי שמעון, אז באמת זה קשה, כי הרי רבי שמעון הוא זה שאומר שאדם לפעמים אומר שטויות ושאין איזה משמעות, וכמו שאמרנו שלפי זה לא מובן למה חכמים אסרו, וזה באמת קשה. אבל הגרסה שזה לא רבי שמעון אלא רבי יוסי, זו הגרסה הראשונה בגמרא, אז זה מובן. עכשיו שואלת הגמרא, רגע, גם על רבי יוסי זה לא מובן, כי הרי רבי שמעון שאמרנו שהוא פותר במנחה, אמרנו שהוא מסתמך על שני דברים. א', שלא אומרים תפוס לשון ראשון, אלא תסתכל גם על סוף המשפט, וב', שאדם כן מוציא דבריו לבטלה. עכשיו, הנחה הראשונה שלו שצריך להסתכל גם על סוף המשפט, זה בעצם דעת רבי יוסי. אז אולי, כמו שרבי שמעון מסתמך על רבי יוסי בהנחה הראשונה שלו, אולי גם רבי יוסי מסכים לרבי שמעון בהנחה השנייה שלו, שאדם כן מוציא דבריו לבטלה, והוא לא התנדב כדרך המתנדבים, ולכן בעצם הוא לא עשה כלום, אז למה זה אסור? עונה הגמרא, לא. רבי שמעון הסתמך על רבי יוסי בהנחה הראשונה שלו, אבל רבי יוסי לא מסכים לרבי שמעון בהנחה השנייה שלו, ולכן לרבי יוסי אולי באמת אדם לא מוציא דבריו לבטלה, והוא כן התכוון כאן למשהו, ולכן חכמים מסכו. אז לסיכום הדיון הזה, אנחנו שבשביל לאסור במקרה של תודוס, צריך להניח שאם זה היה קורה באמת בזמן המקדש, הייתה כאן איזושהי בעיה, וזה רק בהנחה שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, והוא התכוון למשהו, כי הרי זה לא קורבן פסח, כי קורבן פסח צריך להקדיש עוד לפני השחיטה, וכאן הוא לא עשה את זה, ממילא זה יהיה אסור רק לפי מי שאומר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אבל לרבי שמעון שאדם מוציא דבריו לבטלה, זה לא יהיה אסור. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני על המקרה של תודוס זה בשליש התחתון של עמוד ב' ובזה נסיים, וזה שבברייתא של תודוס כתוב שכשחכמים יצאו נגדו הם אמרו אלמלא תודוס אתה גוזרנו עליך נידוי. אם לא היית תודוס היינו מנדים אותך. עכשיו מה כזה מיוחד בתודוס? האם זה בגלל שהוא היה אדם אלים והם פחדו לנדות אותו, או בגלל שהוא היה איש חשוב? אומרת הגמרא זה כי הוא היה איש חשוב. איפה רואים את זה? א', בזה שמביאים דרשה שלו בגמרא, וזה הדרשה הידועה שחנניה מישאל ועזריה כשהם נכנסו לכבשן האש הם עשו את זה כי הם עשו קל וחומר מהצפרדים במכת צפרדים ממצרים שנכנסו לתנורים הבוערים. זה דבר אחד שיש דרשה משמו. דבר נוסף שמראה שהוא היה איש חשוב זה שהוא היה מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים, כלומר נותן להם סחורה בשביל שיתפרנסו מזה, ולכן כיוון שהוא היה תלמיד חכם בעצמו וגם עוזר לתלמידי חכמים, לא רצו לנדות אותו, אבל יצאו חוצץ כנגד הדעה שלו. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. החלקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו את הנושא של ביאור פירות שביעית, שאתמול אמרנו שצריך לבדוק מתי נגמר לחיות בחוץ, אז צריך לבאר את מה שנשאר לי בבית. אתמול היינו קצת יותר ספציפיים, וזה שראינו שתי ברייתות. ברייתה אחת אמרה בדיוק איפה לבדוק לגבי כל פרי, ענבים תבדוק במקום שנקרא אוכל, זיתים בתקוע או בגוש חלב, גורגירות בבית הנה, תמרים בצוהר, כי זה המקומות שבהם זה בדרך כלל נגמר אחרון. לעומת זאת, ברייתה שנייה אמרה שהולכים לפי זמנים מסוימים בשנה, ענבים בפסח, זיתים בשבועות, גורגירות בחנוכה, תמרים בפורים. איך זה מסתדר? היינו שתי תשובות. תשובה אחת זה בעצם מכוון לאותו זמן. תשובה שנייה זה שיש שני גורמים שגורמים לזה שצריך לבאר מה שבא קודם, או שנגמרו הפירות באותם מקומות, או שהגיע הזמן שציינו גם אם בפועל עוד לא נגמרו הפירות. זה היה עיקר החלק הראשון. בחלק השני ראינו משניים עוד שני דברים שתלויים במנהג המקום. אחד זה לגבי מכירת בהמה דקה לגויים, שיש שאסרו את זה שמא ימכרו בהמה גסה, וזה שמא יזכירו בהמה גסה, ואז הגוי יעבוד בזה בשבת, שזה אסור. תחום שני זה שיש נהגו לא לאכול צלי בשר בליל הסדר, כי זה דומה לקורבן פסח, וזה נראה כאילו שאני אוכל קורבן בחוץ. על זה בגמרא ראינו שתי החמרות. אחת זה שתודוס איש רומי לא רק שהוא לא אסר, אלא הוא דווקא אמר לעשות את זה, ולא סתם אלא גדיים מקולסים, כלומר גדי שורשו על קרעיו, בדיוק כמו קורבן פסח, זכר לקורבן, אבל חכמים אמרו, זה כבר אסור לגמרי, כלומר אומנם במשנה זה תלוי במנהג, אבל זה סתם צלי. אבל אם אתה עושה גדיים מקולסים, שזה ממש כמו הקורבן, זה אסור, זו החמרה אחת. החמרה נוספת זה שאסור לקנות בשר לפני החג ולומר זה לפסח. עכשיו הקשינו על זה מהמקרה של תודוס ששם לכאורה אסור דווקא בגדיים מקולסים, וענינו יש שני מסלולים. אם אומרים בפירוש לפסח אז אסור בכל מצב לאו דווקא גדיים מקולסים, אם לא אמרו כלום אז אסור רק בגדיים מקולסים, וכל זה כאמור לא תלוי במנהג. זה היה עיקר החלק השני. אחרי זה, כיוון שכבר דיברנו על המקרה של תודוס, ראינו זה עוד שני דיונים. בשביל דיון אחד הקדמנו לגבי אדם שומר הרי עליי מנחת צהורים, שכיוון שזה שטויות, יש מחלוקת האם הוא חייב להביא או לא. תנקמה אומר שהוא מביא מנחת חיטים, ורבי שמעון אומר שהוא לא מביא כלום. ולמה הוא לא מביא כלום? אנחנו צריכים להניח בשביל זה שתי הנחות. א', שמסתכלים על כל המשפט שלו, ולא אומרים תפוס לשון ראשון, והרי כל המשפט שלו זה לא הגיוני, כי אי אפשר להתנדב להביא מנחת צהורים. וב', צריך להניח שכשאדם אומר דבר לא הגיוני, אנחנו מניחים שהוא סתם אמר את זה. כלומר, לפעמים אדם כן מוציא דבריו לבטלה, וכיוון שהוא אמר פה משהו סתם, והוא לא התנדב כדרך המתנדבים, הוא פטור לגמרי. זה רבי שמעון שם, ואמרנו שלפי רבי שמעון אצלנו, לכאורה לא צריך לאסור גם את המקרה של תודוס, כי בעצם גם אם זה היה בזמן המקדש, מה שאדם עשה הוא חסר משמעות, כי הרי אי אפשר לקחת גדי שכבר שחטו אותו סתם, ואז פתאום להחליט שזה לקורבן פסח. וכיוון שאדם מוציא דבריו לבטלה, ועושה כאן שטות, אז לפי רבי שמעון זה חסר משמעות. אז למה חכמים אסרו את זה אחרי החורבן? רק אם נניח שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, וכיוון שזה שטות, כנראה שהוא התכוון למשהו אחר, למשל שהוא התכוון להקדיש את זה עכשיו למקדש, והוא אוכל ממה שהוא הקדיש למקדש, רק אז אני יכול לומר שזה דומה למשהו אסור, ולכן חכמים אסרו. ובשביל זה צריך להניח שמי שביא את הברייתא זה לא רבי שמעון, אלא רבי יוסי. וצריך להניח שלמרות שרבי שמעון הסתמך חלקית על רבי יוסי במה שהוא אמר, בכל זאת רבי יוסי לא מסכים לרבי שמעון, אלא הוא סובר שאדם לא מוציא דבריו לבטלה, וכן התכוון כאן למשהו, ולכן זה אסור. זה דיון ראשון. דיון שני, כשחכמים אסרו את זה, הם אמרו, אלמלא תודוס אתה, היינו גוזרים אליך נידוי. מה כזה מיוחד בתודוס? אומרת הגמרא, גם שהוא התלמיד חכם בעצמו, עובדה שמביאים דרשה מפיו, וגם שהיה נותן סחורה לתלמידי חכמים שהתפרנסו, כל טוב.